אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
שלום לי, יניב ריז.
בוקר טוב, קרן.
מה שלומך?
האמת, ספציפית היום, הרבה יותר טוב בזכותך, כי ידעתי שיהיה לי קול אולי, אבל עד היום המצב היה די גרוע, מלחמה נוראית מול ביטוח לאומי.
אז בוא נתחיל אולי קצת בהתחלה. בהתחלה, לצערנו, ההתחלה היא בשבעה באוקטובר.
נכון.
אתה רוצה לספר, אתה תתחיל, בטח.
כן,
יופי.
ככה, בעצם עבדתי שם בתור פרמדיק, בחברת יופי אמבולנס. היינו שם כמה נעדות והבטחנו בעצם את המסיבה. הבטחה רגילה של מסיבת טבע, בציפייה שהדברים הגרועים ביותר זה יהיה אנשים שהם כבר כסים בגלל שלקחו איזושהי מנת יתר.
זה משהו שעשית בעבר, זאת אומרת, זה משהו שאתה עושה.
משהו שעשיתי בעבר ועושה, ולמעשה אפילו נוצר לי ולאווה דראו, שגם מי שעבדתי בצערי נרצח בנובה, יצא לנו שם של צוות די טוב מבחינת כל הטיפול בסמים. אז ממש זה עבר מפה לאוזן, ואנחנו כבר היינו מיודעים לכל המסיבות הכי גדולות, למדברים, לכולם. אז בעצם זה אני והוא, ממסיבה למסיבה למסיבה, בתור צוות קבוע.
סוג של משהו שהייתם עושים, וקשר חזק מאוד, אווה דראו שמאיקסל, פרמדיק גם הוא, שהיה איתך שם באותו יום.
נכון, נכון. פשוט הבן אדם אינטליגנט בצערי היה, בצורה מחרידה, והוא קיבל שם כמה החלטות מדהימות מבחינת האינטליגנציה שהצילו ועזרו להרבה מאוד אנשים.
אז רגע, אז אני מחזירה אותך באמת לאותו בוקר, שש בבוקר, עוד הכל בסדר, שש וחצי מתחילים הטילים.
נכון, מתחילים מטחי הפצמרים, צבע אדום, אנחנו נמצאים בחפק, שזה נמצא על תל טיפה גבוה, אז היה לי מבט לכיוון עזה. הבנתי שזה אירוע חריג, כי יש לי משפחה בעוטף, אני יודע מה זה הטפטופים, זה לגמרי לא היה זה, וראיתי עשן שעולה מהגדר. עכשיו, הבנתי שיש פה משהו גדול. אז ככה, לא ציפיתי כמובן לזה, אבל הבנתי שאנחנו לקראת משהו גדול. התחילו לפנות את המסיבה, כל האנשים מתחילים לצאת החוצה לכיוון החניון, בעקבות המשטרה, ובסביבות שבע בוקר או רבע לשבע, שומעים צרור ראשון של יריות מאזור של החניון של המסיבה, וזהו, והצרור נעלם. למעשה היו חוליית מחבלים שכנראה נסע לבארי. ועל הדרך פתאום ראתה את האנשים, מלא אנשים בחניון, נתנה צהור, מה שיכלה לדרך, המשיכה לכיוון בארי, והודיעה בקשר לחבר'ה קדימה. יש מקום נוסף עם הרבה אנשים, תבואו. זה נתן לנו בערך רבע שעה עד שהגיעה המתקפה הרצחנית. ברבע שעה הזה קיבלנו את כל הפצועי ירי למרפאה, היו אנשים בטלם, טיפלנו בכולם, באמת, יצבנו את כולם, ובמשך דקה אחת, היה לנו את הרגע, יהיה זה שכולם נטולי כאב, כולם יציבים, ממש, אני והאורד נתן כלקיף באוויר, חייכנו, ובדיוק זה היה הרגע שהתחיל הגל הרצחני.
הגל השני.
כן, הגל השני זה כבר הגל של חבר'ה שידעו שיש מסיבה, הם באו בכוחות הנכונים והמתוקברים, אלה של בארי כבר נסו לבארי, כלומר, אנחנו על הדרך היינו. ואז הם בעצם התחילו לתקוף את המסיבה מכיוון הכביש אל תוך המסיבה, כולל לחפק וכולל לחניון. אז בעצם פעם ראשונה שאני שומע את הכדורים ממש שורקים לי מול האוזניים. אנשים מתחילים לרוץ לכיוון החפק. אני רואה שוטר שרץ ומסתכל עליי וצורח לי את הצילו. ואחרי זה שלוש שניות חוטף כדור, כנראה בגב ומת, נופל. וזה הרגע שאת מבינה, שאין שליטה, שכאן כל אחד לחיים של עצמו. לקחתי את האווד והתקלנו לברוח, והייתה שוטרת שם בחפק, שצעקה לי ולאווד, מה אתם הולכים? מה פתאום? האירוע תחת שליטה, יש לנו פה טנק, יש לי אני כזה. ברחתי, פשוט הבנתי שאני והיא לא רואים את הדברים באותה הצורה. במהלך מסע הבריחה הגענו בסופו של דבר לנקודת מקום שהוא כמו קיר פינתי, שהיה עם גדר במסכת של שני מטרים, למזלי, המאבטחים לימדו אותי, ואתה עוד איך לפרק אותה במקרה חירום. אבל הכמות ירי, שוב, חשוב להגיש, כמות הירי הייתה כל כך חזקה, שכל דבר בגוף שלך אומר לך רק, תפלי לקרקע ותקרסי ששום כדור לא יפגע בך. וזה מה שהעובד עשה בפינה. בינתיים אני פרסתי את הגדר עם עוד כל האנשים שהתחילו לאט לאט להגיע. הוא התחבא מתחת לבמה, ואז אחרי שהגדר קרסה, קראתי לו שיבוא, והוא כזה יעשה לי חלס, וכי אני מוטרש, תעזוב אותי בשקט. ואין זמן להתחיל להתווכח, באמת. ראיתי שכולם בורחים שמאלה. אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נקבל החלטה אחרת, אני בורח ימינה. בן אדם אחד לא מעניין אותם, יש כאן 2,000 אנשים.
כן.
הם רוצים אותם, לא אותי ספציפית. אז פשוט ברחתי לכיוון הנגבי, ואחרי 5-6 מטר, פתאום אני רואה רכב לבן קטן. ומישהו פותח את הדלת וצועק בעברית, חבר'ה, בואו לכאן, מי שרוצה לברוח, שירוץ לרכב. אז כמובן שאני רצתי לרכב, נכנסתי, ותוך כדי חלק מהאנשים שרצו שמאלה, שינו כיוון לכיוון הרכב, האוטו התמלא תוך חצי מטר, פחות אפילו, ממש. ואנשים מצליחים להתפס על הרכב, ומצליחים לשתוח דלתות ולאחז ברכב, ואנחנו רואים את המחבלים מגיעים מאחורה, ואני פשוט שואג, לא צועק, לנהג, פיסה! הוא היה בעלם, ואז הוא נתן גן וברח, כאילו, והאוטו פשוט טס, וראיתי מאחורה את האנשים נופלים, ולצערי לידיים של מחבלים, וככל שאנחנו נוסעים, אנחנו, זה כביש אפר, עם Waze ו-GPS, שום דבר לא עובד, אז כביש אפר התעכל, והביא אותנו לכביש ראשי, ואנחנו אומרים, סוף כל סוף, מצאנו דרך לברוח, and Waze, בוא נראה איפה אנחנו יוצאים. צד ימין אנחנו מסתכלים כולם, אנחנו רואים שלט 400 מטר בערך מאיתנו, לכיוון בערי, ורואים שם שיש גופות ויש ירי, ואז אנחנו מסתכלים שמאלה, ואנחנו רואים 700 מטר מאיתנו בערך את הכניסה לחניון של רעים, שגם שם, יריות וגופות ומכוניות, כלומר, משם ברחנו. מולנו היה פרדס ענקי של תפוזים, ענקי ברמה של כמעט קילומטר על קילומטר. אמרתי להם, תעצור, אמרתי להם, תעצור, בוא נברח לפרדס. נעלם שם, הוא עצר את האוטו, אני הרלתי, בחורה באה לרדת אחריי, ואז הוא אמר, תעזבי, אני נוסע ב-160. אז הנה היא נכנסה בחזרה לאוטו, תרקה את הדלת, הם נסו, ואני התחלתי לרוץ לפרדס. כשאני הייתי בשורה השנייה של הפרדס, אני שמעתי צור יריות, וזה בדיעבד אני כבר אומר, הם נלצחו.
כולם, כל מי שהיה באותו רכב. כל
מי שהיה, כן, לצערי.
הצלת את עצמך.
אני מכה את עצמי, עד היום על ההחלטות האלה.
למה אתה מכה את עצמך?
תחשבי, אני נתתי לנהג, הוא ישב פשוט בעלם, נתתי לו את הצעקה הזאת של טיסה, ואני יודע מה המשמעות של טיסה. טיסה זה אנשים אחרים,
נשארו לא איתנו. מאחור, כן.
נשארו מאחור, ואנחנו רואים את המחבלים. והחוסר הגיון, למה נסעת? כלום, בדיעבד, למה נסעת? ראינו מחבלים בשני הכיוונים, למה? מה 160 כמה שיעזור לך להתמודד עם קליה של 1200 כמה שכאילו?
כן.
מסוג הצובנות האלה.
זה אין לי בכלל יכולת לאיש, אני מקשיבה לך, מרותקת קודם כל היכולת שלך לספר את זה. אבל ההחלטות האלה של השברירי שנייה, ואחר כך לחיות עם זה כל החיים, וזה תכף יתחבר למה שאנחנו נדבר עליו, אבל אני רוצה לשמוע את הסיפור עד הסוף, כי מגיע לך גם לספר אותו, ומגיע לנו לשמוע אותו. אז אתה מתחבא שם בפרדס, ואז מה קורה?
נכון. נכנס כמובן עוד שני עצים קדימה, לשורה הרביעית, כדי שלא יראו אותי מהכביש, אני רואה שאני לא רואה את הכביש, אז אף אחד לא רואה אותי. פשוט מתחבא ומחבק את תפוזים ענקי, חיפשתי כעת הכי רחב עם מעלים שמגיעים עד לקרקע, שממש מישהו יצטרך להיות פיזית 5 מטרים מולי כדי לפגוע בי. ואחרי זה 3-4 שעות פשוט נגמרה לי הסוללה, שלחתי מיקום, שלחתי מכתבי פרידה לכל האהובים שלי, ופתאום אחרי זה כמה שעות אני שומע ירי שמתגבר, שוב כל הזמן ירי בפצמרת ברקע. זה לא נפסק אף פעם. אבל לרגע אחד היה פתאום שהירי ממש מדבר מעליי, והייתי בטוח שזה מחבלים שמתקרבים לכיוון שלי, ואחרי זה שתי דקות של ירי מסיבי, פתאום נהיה שקט, ואני שומע בעברית, יש, יש, יש. אז הבנתי שיש איזשהו כוח צהלי, משהו סוף כל סוף, הגיע לאירוע הזה. איזשהו כוח ביטחון. אז אמרתי, יאללה, בוא נמצא, זה ההזדמנות. יצאתי החוצה, כמובן שכמעט המגבניקים הרגו אותי, כי המראה שלי מזרחי. אבל הם צעקו לי בעברית ותאמרו לי להרים חולצה, להסתובב, כמובן שהם ראו שאני מבין עברית. ואיך התקרבתי להם, שוב, באישור שלהם ישר שלפו לי את הארנק מתוך המכנס, ראו את תעודת זהות שאני ישראלי, וראו פתאום כרטיס פרמדיק. אז אחד מהם שאלתי את הפרמדיק, אמרתי לו כן, אני הייתי כאן הפרמדיק של המרפאה, ברחתי לעצים. אמרתי, שמה, הפרמדיק שלנו לא, או נפגע, או מת, אני לא יודע לפי דעתי, זה היה שהוא נפגע, לא נהרג. והוא אמר, אם אתה רוצה, אם אתה מוכן, אנחנו צריכים אתכם איתנו, בוא תצטרף לצוות.
ובעצם גויסת באותו רגע למגב.
לחלוטין. ועם כל הכוונות, וזה נתן לי את התחושה הכי טובה, שמנרדף עכשיו אני יכול להפוך להיות רודף.
ולעשות משהו לפחות.
בדיוק. כלומר, זה המפגש איתם גם לא היה אינרטי. כבר מהמערב הזה, הם הביאו לי מגב נקית עם ירי ברגל. כלומר, כבר מהמערב הזה שהיה, הייתה להם מגב נקית פצועה. אז לא התחלתי לטפל בה, והתחילו להגיע רכבים של מגב בעצם לפנות את כל האנשים שטיפלתי בהם, וככה לאט לאט אנחנו מתקרבים, עוברים מערב, מנקודה לנקודה, איפה שכל המגבניקים שמו מערבים, ופשוט מחילים לשלוף את כל המגבניקים הפצועים, לטפל, שוב מגיעים ממוגני ירי של מגב, ומפנים בהתאם.
ואתה בעצם מטפל בהם, פשוט אותה הפרמדיק של מגב, כי אין, כי
זה... ועם ציוד, תת ציוד, כאילו, ציוד אלמנטרי ביותר, זה ממש... לעשות כמעט כלום עם כלום, ועדיין להצליח לנסות.
ובשלב מסוים אתם מגיעים בחזרה לשטח של המסיבה.
נכון, נכון. ואז בעצם אנחנו מפצלים לשני טורים, זה בעצם היה, לפני זה היה איזשהו כוח צהלי קטן, שניקה את האזור, אבל בעצם זה היה הכוח הצהלי הראשון שמשתלט על כל האזור של הנובה, שרים. התפסלנו לשני טורים, אני הייתי באמצע, והתחלנו לסרוק. הגופה הראשונה שאני ראיתי בכניסה הייתה לצערי של השוטרת. אותה שוטרת שאמרה לי לא לברוח. וואו. זה כבר, זה כבר נותן את הפרומו לקראת מה שהולך לקרות. אני לא אכנס לפרטים כי זה פשוט מזוויע. אני די בטוח שאנשים זה מזוויע. אני לא רוצה להיכנס כאן לפרטים כי לא מתאים בשעות ולא... זה לא יהיה לעניין.
לא, אין צורך, אין צורך. אתה תגיד רק מה שאתה רוצה להגיד.
אני רק יכול להגיד שבגדול מצאנו מאות גופות, וכשהיינו, כשסרקנו את התאי השירותים, בתאי השירותים ראיתי זוג מחובק, נורא למוות, וזה מעלה את התאיות של מה להזווה לאהבה שאהבה. כאילו, אנחנו כל כך חברה שנותנת ערך לאהבה, ופתאום לראות את זה ולהבין שזה כלום. ואנחנו ממשיכים, והנס היחידי שהיה, זה שבתא שירותים האחרון, המגב נקפתח אותו והכניס את הרובה, ואנחנו שומעים צרחות, ואז אנחנו פותחים את הדלת, והיו שם שתי בנות וגבר, ולקח להם 3 דקות, הם פשוט צרחו, למרות שהם רואים מאות מגבניקים, כולם מדברים איתם בעברית, ולקח להם 3 דקות דרך, עד שהם הצליחו להבין שאנחנו לא באים להרוג אותם. זה היה נוראי. אבל מצד שני, סוף כל סוף לראות משהו חי, מתוך כל התופת הזאת. ואז הגיע החלק הקשה, שראיתי את הגופה של עווד וראושה.
הזכיר, השותף שלך לעבודה, החבר.
החבר הכי טוב.
החבר הכי טוב מהעבודה.
ופשוט אני רואה אותו ירול בבטן. עם חצי חיוך על הפנים, שהיה בזה משהו מנחל. והטלפון שלו בכיס פשוט מצלצל ומצלצל, ואני מוציא את הטלפון מהכיס, ואני רואה כתוב בערבית, ימה, אימא. המגבניקית שהייתה איתי, אמרה לי, תשמע, זה אירוע די מורכב. אם אתה מזהה אותו בוודאות, תדבר איתה ותסביר לה שהוא נקטר. אתה גם פרמדיק, אתה יכול לקבוע מוות. ולצערי זה מה שעשיתי. ישבתי לאמא שלו. היא חשבה בהתחלה שאני, והיא התחילה לצרוח עליי בערבית, כי אני מניח, אני לא מבין ערבית, אני מניח, למה לא ענית לי, איפה אתה? ואני אומר לך, שנייה, גברתי, את מדברת עברית, ואז הייתה דממה. והיא אומרת, כן, וכל שלה, אני מתחיל להישבר, ואני מספר לך, שעברנו פיגוע, ושהוא עוד נרצח, לצערי, והיא בוכה, ואני בוכה, והטלפון נשמט, ואז אני שומע מישהו מרים את הטלפון, שזה היה אבא של אבא, והוא מבקש ממני, לאט, אם אני יכול לאט לחזור על הפלט, להסביר מה קרה, ואני מספר לו בדיוק מה קרה, ואז הוא אומר לי, אני לא מבין, בוא תספר לי עוד פעם, לאט יותר, וסיפרתי אותו לאט יותר, בפעם השנייה, אני לא מבין, בבקשה, בוא תסביר לי לאט יותר, בפעם השלישית, וזה כבר ש...
כי אי אפשר להסביר.
כן.
כי אי אפשר להבין. אי אפשר להבין. אי אפשר להבין. יניב,
דבר אחרון, רק כדי לסיים, בעצם משם יצא לי מכוחות מג"ב לנקודת איסוף, ואז עברנו דרך כל כביש 232, בין 10-13 קילומטרים, מעל 3,000 רכבים בשני צידי הדרך, כמו כך, שכולם סמוכים, מפורקים, והכל סרוב וגופות, וזה לא נגמר, ואת לא יודעת כמה זמן זה ימשיך, ונפעים המגבניקים בשקט, שקט בתוך הניידת, וזה פשוט קילומטר אחרי קילומטר, מה זה? את יוצאת לתוך, מטבח לתוך אפוקליפסה, ושם זה יסתיים.
ואחרי כל זה, אתה עושה את הדבר כמעט מובן מאליו, והולך ומנסה לקבל אבחון על המצב הנפשי שלך.
כמובן, פשוט טיפול. מיד ניגשתי לטיפול, כי אני יודע את החשיבות של המהירות של הטיפול. אז כבר תוך יומיים ניגשתי לפגישה של פסיכיאטרית ופסיכולוגית. כלומר, באמת, מהצד שלי עשיתי את כל מה שיכולתי כדי לנסות להחלים. אבל היו כמה בעיות. בעיה ראשונה זה שהמערך הפסיכולוגי של נטל, לא באשמתם, פשוט אין להם מספיק פסיכולוגים. אז בהתחלה קיבלתי טיפול מפסיכולוגי, שני מפגשים, ואחרי זה הסתיים. החלפתי פסיכולוגית לפסיכולוג גם 3 מפגשים, ואחר כך הוא יצא להרצאה של 3 שבועות איפשהו, בלי פגישה. בעצם לא יצרתי שום רצף טיפולי, ואני כבר 5 חודשים אחרי, בעצם לא עברתי שום טיפול פסיכולוגי יעיל. והכל מדרדר, והכל פשוט נהיה רע יותר.
אתה תיארת עכשיו, ואתה מתאר את זה בכזאת רעיתות, וזה אולי קצת מטעה הרעיתות הזאת שלך. אתה מבין למה אני מתכוונת? אתה נשמע...
שזה נשמע אופטימי מדי.
לא רק אופטימי, אלא גם מדויק, סדור, שקול. זה לא חושף, זה לא מראה את הסריטה האיומה שמראות כאלה מייצרים בנפש.
לא, זה משהו אחר. מה שאת שומעת כרגע זה יניב על 50 מיליגרם של CBD. לכן אני כל כך רעוס, בלי זה אני לא מצליח.
כן, בדיוק. וזה מוביל אותי למה שקורה מול הביטוח הלאומי, כי נכון, כי אתה רוצה לקבל הכרה.
כן, כמובן. קודם כל נתחיל מהחשיפה האישית שלי. בכל האבחונים הפסיכיאטרים, עברתי 4 פסיכיאטרים, פסיכולוג אחד, כולם, כל 5, קבעו חד משמעית שמדובר ב-PTSD, כמובן גם אישרו לי קנאביס רפואי לפי התוויית PTSD. הוועדה הראשונה הייתה ועדה אוטומטית, אני לא סגור מה קרה שם, קבע לי PTSD עם 20% נפשי. קודם כל זה טוב שהם הכירו ב-PTSD, אבל 20% חבר'ה, אני במצב שאני לא יוצא מהבית לבד. אני כרגע נמצא באשפוז יום, לפי החוק של ביטוח לאומי, לפי ספר התבחינים, סעיף 34 בסוגריים ב', סעיף 6, אם אני רוצה, זה PTSD קשה עם משפוזי יום, שזה מתנה 70% נכון. לא הבנתי מה כל כך קשה לעשות. תגובה קשה של PTSD, אשפוזי יום, זה בדיוק מה שכתוב בספר הליקויים, שלא מכנה 70% לנכות. למה אתם קבעתם אחר כך בוועדה שנייה, שהגשתי הרב על ה-20%, בכלל לא ציינתם PTSD, עכשיו אני מוגדר כהפרת חרדה, זה 40%. תגידו לי, אתם נורמליים? כאילו, אין הפרת חרדה. אני הייתי בדם של תפסט, אני עבדתי מעל 200 שעות כל חודש, כאילו, הייתי שמח. זאת הייתה התקופה הכי מאושרת שלאותי בחיים שלי.
כי הם מנסים, בוא רק נאמר, הם גם טוענים שהיית בדיכאון לפני, וזה קשור למה שעברת לפני, וזה לא קשור. שאגב, זה כל כך מקומם אותי לשמוע את הדבר הזה, זה מזכיר מאוד את מה שבצהל עושים כלפי חבר'ה שהם הלומי קרב, עם PTSD, שמנסים להביא מה שקרה לכם בתיכון גרם לזה.
בדיוק, עכשיו תביני, אכן, בגיל, היום אני בן 43, אכן בגיל 39, ממש בתחילת הקורונה, אם אני זוכר, עבדתי בשדה התעופה, בתור מטאורולוג, וכן, זה התחיל להשפיע על השכר, כי הראשונים שאני מגיעו היו שדות התעופה. אז משם זה התחיל להתגלגל.
לא, אבל אני אגיד לך, אני באמת, אני לא מצליחה להבין איך הביטוח הלאומי לא מבין שמדובר כאן באירוע אחר, לחלוטין, לכל מה שהם טיפלו בו עד עכשיו, וכל מי מכם ששרד את הנובה ועבר את מה שאתה עברת, לא יכול לעבור, סליחה, בתוך המתחנה האיומה הזאת שנקראת ועדות ההכרה של הביטוח הלאומי, הם לא יכול, זה שהם עושים לכם את זה בכלל, שאתה בכלל צריך היום לבוא ולדבר כאן אצלי בתוכנית, כדי לקבל את מה שמגיע לך, זה מוציא מהדעת.
אני מסכים איתך, השאלה מה עושים? אני מנס, שתביני, כל בן אדם אמר לי, תיגש לעורך דין, תיגש לעורך דין, אבל אני מודע לעוצמת הנכות שלי, אני מודע לקושי האדיר שיש לי כרגע בכלל לצאת או להתמודד עם אנשים, ואני מודע לזה שזה ייקח שנים עד שאני אתקן את זה, ואני אעשה הכל כדי לתקן את זה, אבל אני חייב איזושהי הבטחת הכנסה שאני לא אעסוק בכלכלה שלי, במקום בטיפול העצמי שלי.
וזאת אחת הסיבות שאנחנו מדברים כאן עכשיו. אז קודם כל, אני מקווה, אגב, אנחנו פנינו לביטוח הלאומי כבר לפני למעלה מעשרה ימים, אני חושבת, עד לרגע זה לא קיבלנו תגובה, פנינו בחמישה במרץ, כן. סליחה, לפני חמישה ימים. פנינו בחמישה במרץ לביטוח הלאומי, לא קיבלנו תגובה עד עכשיו. אני מאוד מקווה שהשיחה הזאת תזיז במשהו, אני יכולה להבטיח לך שאנחנו נמשיך ונלווה אותך, ונעשה כל מה שאנחנו יכולות ויכולים. אני רוצה להגיד לך שבעיניי אתה גיבור, על מה שעברת, על היכולת שלך לספר את זה, על הרצון שלך להיאבק, על עצמך. אתה גיבור, אולי זה לא מרגיש ככה כרגע, אבל אתה גיבור.
ממש לא מרגיש, אבל אני מצליח קוגניטיבית להבין את זה, אבל רגשית זה לא...
ואם אתה רוצה להגיד עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים, אז בבקשה.
שהסיבה העיקרית שאני פניתי אליך והתחלתי לעשות רעש, זה לא רק בגללי, אני עוד יחסית עוד עומד על הרגליים עם כוחות מסוימים. אני לא רוצה לדמיין מה המצב הנפשי של כל שאר האנשים. ואם זה היחס שביטוח לאומי מעניק לי, אני מניח שזה אדם אקראי. כלומר, אני מניח שזה גם פוגע כרגע בכל אותם מתמודדי נפש, וזה חתיכת התמודדות, כמו שבחיים שלי לא ידעתי, שהם צריכים עכשיו גם לעבור את הגיהנום הזה. זה פשוט לא הוגן. זה לא הוגן. אנחנו צריכים את הזמן הזה כדי להתרפא, לא כדי להילחם בכם גם. נלחמנו מספיק, די.
וצריך להגיד עוד משהו בהקשר הזה, שזה אולי מובן מאליו לך ולי, אבל אתה לא יכול לחזור להיות פרמדיק.
לא פרמדיק, ולא...
אתה בעצם לא יכול לחזור לעבוד במה שעבדת בו לפני כן.
סירנות, דם, מקום קטן עם הרבה אנשים.
שנייה רגע, חדירת קליטה יסויין, בית הלל, דפנה, הגושרים, כפר גלעדי, מעיין ברוך, מגליות, משגב עם, ערער, מעיין ברוך, קריית שמונה, שער יישוב, סניר, חשד לחדירת קליטה יסויין בצפון, בכל רצף היישובים הזה, טוב שזה לא הזקות, אבל זה אומר שביישובים האלה יש עכשיו הזקות, ואנחנו כאן בשביל להגיד את זה לכל מי שנמצא שם. הגושרים, כפר גלעדי, מרגליות, משגב עם, וכך הלאה, כאמור, חשד לחדירת כלי טייס עוין בצפון. סליחה, יניב, שקטעתי אותך.
חלילה, חלילה, זה חלק מהמצב שנמצאים בו.
בדיוק. אז אני רוצה להגיד תודה לרן זינגר, הכתב שלנו שהביא את הסיפור שלך לראשונה בכתבה בחדשות הערב בתחילת נובמבר.
נכון.
ומאז בעצם דברים לא משתפרים מבחינת הביטוח הלאומי, אלא רק נעשים רעים יותר, ולכן דיברנו.
גם מבחינה נפשית.
וגם מבחינה נפשית. ותלכו ותראו את הכתבה, רואים אותך שם, ואתה נראה כזה איש חזק וגדול, ויש בזה שוב משהו מטעה, כי הפצע הוא עצום. אז תודה שדיברת איתנו, ואני מקווה...
אני ממש ממש ממש...
אני ממש ממש מקווה שנצליח לעזור, אנחנו נמשיך ונלווה את הסיפור יניב, ואנחנו מבטיחים לך.
תודה. תודה רבה.
תניב ריז, תודה רבה לך.